פסוק בפרק י' דלת, פסוק למד ב' ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה, אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור. הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר היינו בתוכה אנשי מידות. עסקנו הרבה בפעם הקודמת בביאור הביטוי ארץ אוכלת יושביה. ואמרנו שמה שגנוז בביטוי הקצר הזה, זה החשש מפני הנפילה המוסרית שבאה בעקבות הארץ. כן? דיברנו על זה בהרחבה. הבאתי הפסוק בספר דברים, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ והשחתם. זאת אומרת, יש השחתה שבאה ברגע שמתרחבים מחיי נשמה רוחניים לחיי טבע רחבים, גשמיים. ולכן לא בכדי, כשאבותינו שלחו מרגלים לכבוש את הארץ בימי יהושע, המקום שלה ומגיעים זה אל בית אישה זונה. קצת מוזר, זה הדרך להיכנס לארץ. אבל התשובה היא מהמשך הדברים. הוא שמה רחב, הרוחב הוא המזנה. הרוחב מרחיק מן המיקוד בתוך ענייני הקודש. אמרו אם כן המרגלים, הקדוש ברוך הוא לא יכול מוסרית לדרוש מאיתנו להיכנס לארץ, שהרי ברור שאנחנו ניפול בגלל הארץ הזאת. עד כאן דבריהם. מה? גם להמשך הדברים בפסוק, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. אנשי מידות, כוונה אנשים גדולים, גבוהים, חזקים. מה בא? אנשים גדולים, חזקים, אנשי מידות. אפשר גם בדרך הדרוש, לפעמים מוסיפים את זה, שארץ ישראל דורשת מידות מיוחדות. לא כל אחד יכול לעמוד בזה. של ספר הזוהר אומר, למה ארץ ישראל נקראת ארץ כנען? בגלל שאי אפשר להיכנס לארץ אם אין לך מידה של כניעה. אתה צריך לדעת להיכנע לפני השם. אז זה דבר שקשה. כן? הרבה פעמים אפשר גם לשמוע טענות כאלה, שעדיף לא לעלות לארץ כדי לא לחטוא בה. כי הרי מי שחוטא בהיכלו של מלך, זה יותר חמור מאשר מי שחוטא מחוץ להיכל של המלך. ואז מתוך זה מחזקים את היצר הרע האומר שלא צריך לעלות לארץ ישראל. ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים. ונהי בעינינו כחגבים. וכן היינו בעיניהם. כלומר, כשמישהו רואה את עצמו בגודל של חגב, אז זה באמת ככה שהוא נראה בעיני המסתכלים עליו. אם אנחנו בעינינו כחגבים, אז ככן היינו בעיניהם. אתה לא רואה את עצמך כחגבים, אתה לא תהיה כך בעיניהם. מה רצית, אבישי? דבר. הרוחב. כתוב, בספר ישעיהו, אז תראי ונהרת, ופחד ורחב לבבך. כלומר, בזמן הגאולה, יש רוחב, ובעקבות הרוחב יש גם פחד. ופחד ורחב לבבך. רוחב החיים. ברגע ש... תראה, משל זה כמו שאדם שחי בישיבה. בישיבה אין הרבה פיתויים, אין הרבה אתגרים. סך הכל, הכל מסודר. יש תפילה, לימוד, קצת גמילות חסדים, עולם צר. עולם צר, שמורת טבע. ברגע שאדם יוצא למרחב, יש לו סכנות, כן? אתגרים. נקרא, הוא פחד ורחב לבדך. כן, הרוחב מגיע עם הסכנות שלו. כן, כן, ברור. לא, ברור, אין שום בעיה. אנחנו רוצים את הרוחב, רק אנחנו יודעים את הסכנות שלו. לכן צריך גם להתרחב וגם להתמודד עם הסכנות שלו.
אז למה בברכה לא מסייגים משהו?
ברכה זה לא דבר שאתה מסייג. בסדר, ארץ טובה ורחבה. בסדר, מה אני אעשה? טוב, לא יודע. נו. לא אני כתבתי את התפילות.
מה העניין של הפסוק האחרון, שהוא בא כאילו מחוץ לנו, אז הוא חוזר עוד פעם אחורה, אחרי שכבר כלב השתיק אותם, אחרי שכבר תיארו בקודם?
לא, 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 הכלב לא השתיק אותם, אני אסביר. מה שכתוב לפני כן בפסוק כף זין, ויספרו לו, ויאמרו בנו אל הארץ שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי, וזה בריא אפס, כי עזם, ויושב בארץ זה ערים בצורות גדולות מאוד, וגם ידידי ענק ראינו שם, המלך יושב בארץ הנגב, והחיתי והיבוסי, והאמור יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. כל זה נאמר בשיחה פרטית בין המרגלים למשה. העם לא שותף. ויאמרו לו, ויספרו לו, ויאמרו, נכון? אחר כך, ויעש כלב את עם אל משה. הסברנו בשיעור הקודם שויעש כוונה אסף אותם. שהוא אסף אותם לשמוע את דברי משה. ואז האנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות להם. זה כאן הם מתחילים לדבר. בסדר? פסוק למד א', ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. ואז ויוציאו דיבת הארץ על הכל. בסדר? פסוק למד ב' הוא לא סיכום כלל וכלל, הוא תיאור של הטענות. הוא לא סיכום, ימח שזה סיכום. הרי הם אומרים כך, ארץ אוכלת יושביה, והסברנו את המשמעות, התוכנית, התוכן הפנימי של הביטוי הזה, בשיעור הקודם. וכל העם אשר ראינו אותו כאן שמידות, זה גם כן תביעה נפשית, וחוץ מזה יש פה בעיה ביטחונית, הנפילים בני הענק מן הנפילים. זה טענות שונות. נכון? חלק מהטענות הסברנו עכשיו, חלק מהטענות בשיעור הקודם. מה שהוסבר בשיעור הקודם לא יוסבר שוב עכשיו, ומה שהוסבר עכשיו, כן יכול, אם יש שאלה, אפשר להתייחס אליו. כן. הרב
דיבר
על
איך אדם מתייחס לעצמו, איך אדם אחרים מתייחסים
אליו. בוודאי.
עכשיו, כשאנחנו סתם מפסוק למדגימי, שהרב דיבר עליו, כאשר אדם פונה לרב ונכתב דברים כאלה וכותב, עפר אני לרגליו, וכל מיני דברים מהסוג הזה, זה אותו דבר?
לא.
אז מה יודע?
זה לא אותו דבר. בין צדיקים אין בעיה בעוד כאלה. אדם יודע מתי זה ענבה, מתי זה לא ענבה.
אני לא בטוח שאני אבטא.
למשל, אחד כותב בפסק שלו, אומר, נראה לי ככה וככה וככה, בסוף כותב, אם יסכימו איתי חבריי. האם הוא מתכוון? באמת. הלכה היא לא, לא אכפת לנו שהוא אומר, גם אם יסכימו איתי חבריי. רק אם יסכימו. כי הוא מתכוון לזה בכל מקרה. מה? מה? לא. לא, לא, לא. כותב הגאון פאר הדור, מרן הרב עובדיה יוסף, בכללי הפוסקים, שבסוף יחווה דעת, חלק א', שכשמישהו כותב, דעתי היא כך, אם יסכימו איתי, זה לא משנה. מקבלים את דבריו גם אם לא יסכימו איתו. כי זה רק דרך ענווה. נכון? הוא כותב את זה מפורש. שאם פוסק אומר, אני אומר כך, אם יסכימו איתי חבריי, זה אומר שזו דעתו גם אם לא יסכימו איתו חבריו.
זה
נימוס. ומכאן קושיה על דברי עצמו. שכשהוא מביא את דברי רבי משולם רוט, בספר כל מבשר, שאומר לגבי הלל ביום העצמאות, הוא מסיים, אם יסכימו איתי חבריי, ואומר הרב עובדיה, וידוע שלא הסכימו. לכן אי אפשר לפסוק לפי זה. סותר את הכלל שהוא כתב במקום אחר. קושיה, בוודאי לא נעלמו הדברים מעינו הבדולח, אבל יש ליישב. מה הייתה? שוט יחווה דעת. בשאלה באינטרנט, רגע. בשאלה באינטרנט, זה חוסם הכל.
חסיף עליו כל בסד.
גם אם הפחד מהנפילה וחוזק האויבים, מה הם חשבו? להישאר במדבר לנצח? ייתכן שכן. הרי אומרים, דור המדבר, אין להם חלק לעולם הבא. שמעתי הסבר, אז זה אמנם על דרך הדרוש, אבל לא רחוק מנפשת בכל זאת. מה זה אין להם חלק לעולם הבא? כי הם כבר קיבלו את זה. כן, במדבר. איזה כיף זה המדבר. כן, ענני כבוד, אתה לומד מראש הישיבה הגדול בהיסטוריה. אין בעיות של חדר אוכל ושל החלפת בגדים, שום דבר.
כל
מסודר. כן, בבקשה.
אין תורני, אני חושב שכל אדם שיודע שכל מראתה בין את הרצון, דבר, אז הם מבחינת, זה מבחינת מן עולם הבא.
לא הבנתי כלום. אתה אומר שרב נחמן אומר שמי שיודע שכל מאורותיו לטובה, כאילו כבר קיבל חלק לעולם הבא.
לא, זה החיים האלה, זה אין מבחינת עולם הבא.
זה מבחינת עולם הבא, נו, אז מה? בסדר.
אני שואל, האם זה מאורותיו כבר קיבלת?
האם יגידו לו בסוף כבר קיבלת? לא, לא יגידו לו. הלאה. עכשיו, השאלה היא, איך פותרים את הבעיה שהמרגלים מעלים? עד עכשיו ראינו את הבעיה, כן. נכון. למה רש"י פירש ויהס במובן של השתיק? כי רש"י הבין שהפסוקים ויספרו לו ויאמרו נאמרו לפני כולם. פסוק א' של פרק י' ד'. הרי צריך לתת תשובה למרגלים. המרגלים מעלים שאלה אמיתית. אז איך נפתור את הבעיה של המרגלים? ותיסע כל העדה, אז זו התשובה. ותיסע כל העדה ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. מה פירוש הדבר? ויבכו העם בלילה ההוא. לכאורה, צריך לכתוב, ויבכו העם בלילה. ההוא, כאילו שאני יודע על איזה לילה מדובר. והרי לא צוין בכתוב מהו הלילה שבו זה התרחש. אז המילה ההוא היא מילה מיותרת. אלא מכאן אמרו רבותינו שזה לילה מסוים, מאוד מפורסם. אותו לילה, ליל תשעה בהוויה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. כן, מכאן הביטוי המפורסם, למשמעות אחרת, בחייה לדורות. כן, אני אקבע לכם בחייה לדורות. עכשיו צריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה. כן, מה אתה רוצה? זה ממש מפריע, כי אני באמצע להסביר משהו, והם מצביעים וזה. אז אתה צריך לנסות להבין שיש גם מהלך לשיעור. כן, מה אתה רוצה? כן, מבחינתם זה שום דבר.
אז למה, מי כתב בלילה ההוא?
התורה כתבה בלילה ההוא.
אז איך משה רבינו ידע?
הקורא כבר יודע, הרי כשהתורה ניתנה, עברו כבר 40 שנה מאז הסיפור הזה?
כן.
וכל שנה בתשעה באב היו זוכרים את זה? אז זה לילה ההוא. זאת אומרת, בכלל, כתוב שחמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב. הראשון, זה שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. יוצא לפי זה, יוצא לפי זה שכבר במשך 40 שנה היו עושים תענית בתשעה באב. כל שנה. אז היו יודעים מה זה הלילה ההוא. בסדר? מתי היה חטא המרגלים? נו, תגיד את זה.
בשנה
הראשונה. נכון.
אז הוא באמת מה
הסיפור
של
40
שנה.
אני לא מבין אותך. מה אתה לא מבין? הם בשנה השנית עשו את החטא, נכון? במשך 38 שנה, מה היו עושים כל פעם תשעה באב? קוברים את אמצעי המדרש, גם בלי מדרש. היו זוכרים את זה שנתחייבו לא להיכנס לארץ, נכון?
ואז הם
היו בוכים, הם היו עושים תענית, נכון? כתוב במשנה, שאחד מהסיבות שאנחנו עושים תענית שעה באב, זה בגלל הדבר הזה, אז עשו תענית. אבותינו כל שנה, במשך 38 שנה, לפחות, היו עושים תענית. בסדר? מתי הם ביטלו אותה? כשנכנסו לארץ. כשנכנסו לארץ, הפסיקו את זה.
מה המשמעות של תחייה לדורות?
אני עוד לא הסברתי את זה. זה יודע למה עוד לא הסברתי את זה? כן, כי פשוט לא נתנו לי בינתיים. זה כל הסיבה שלא הסברתי. כן, בחייה לדורות. הבחייה לדורות זה תשובה לדאגה של המרגלים. מה הם אומרים? אם אנחנו ניכנס לארץ, ואנחנו נשתרש בה, ואנחנו נשכח מאין באנו, שיצאנו ממצרים והכל, אז אנחנו בסוף, יהיה סופנו רב אמר חלילה, כסופם של הכנענים. אומר להם משה, אין מה לדאוג. אין סכנה כזאת. מדוע? כי אם יהיה מצב שבו אתם תגיעו קרוב לכליה, יהיה תשעה באב, נוציא אתכם מן הארץ, זה בסדר. כלומר, תשעה באב יציל אותנו. איך אני יודע את זה? אני לא יודע את זה מפה. אני יודע את זה מפרשת ויתחנן. הבא נקרא. אגב, זה הקריאה הזאת, אנחנו קוראים אותה בתשעה באב בבוקר. נכון? בתוך פרשת ויתחנן. פרק ד' פסוק כ"ה. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם ועשיתם פסל תמונת קול ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו. העידותי בכם היום את השמי ואת הארץ כי אבות תובדון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה לא תאריכון ימים עליה כי ישמתי שמידון. מה פירוש כי ישמתי שמידון? אם אתם תאריכו ימין עליה, אז בסוף לא יהיה לכם המשך. כי שמעתי שמדו. לכן, והפיץ השם אתכם בעמים. ונשארתם את המספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שם. ועבדתם שם אלוהים, מעשה ידי אדם, אצבע אבן, אשר לא יראון ולא ישמעון, ולא יוכלון ולא יריחון. מה זה אומר?
הגלות זה הצלה שלנו.
כן, כלומר, אתם במקום לעבוד אלוהים אחרים, אתם תעבדו לאלוהים, איך הוא אומר?
לייט.
אצבע אבן אשר לא יוכלון ולא יריחון ולא ימישון. וביקשתם משם את השם אלוהיך. ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך.
זה מה שקורה בהודו.
אז זה, מה בהודו?
איך אומרים הולכים שם לחפש את הזה? שם רוצים את השם
אלוהיך. אבל מה זה אצבע אבן? אמר הכוזרי, עץ זה הצלב. אבן זה הקעבה. אז אתם עובדים את השם בבתי הכנסיות שבאירופה ובמזרח. ושם אתם עובדים עבודה זרה, זה עץ ואבן. אשר לא יוכלון ולא יריחון ולא ימישון, כי כל הדר בחוץ לארץ כעובד עבודה זרה. אבל הוא ביקשתם משם, מתוך בית הכנסת, מתוך העבודה זרה הזאת, את השם אלוהיך, ומצאת.
לפי זה צריך לשמוח
בתשעה באב. שנאמר, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, לא, בהווה. יש הלכה שלא אומרים תחנון בתשעה באב. למה לא אומרים תחנון בתשעה באב? בגלל זה. זאת אומרת, יש צד של שמחה נסתרת בדבר הזה. לכן, מי שנכנס אב, ממעטין בשמחה, כי היה מקום לשמוח. שנאמר, מזמור לאסף. אלוהים באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לעין. שואל איך הרבה. מה זה מזמור לאסף? קינה לאסף. ניבא אליה, צריך להגיד קינה. אלא שהשליך חמתו על העצים ועל האבנים, ולא השליך על בשר ודם. זאת אומרת, שתשעה באב הוא מנגנון הצלה של האומה. בזכותו אנחנו נצחיים. לכן הספר שכתב המהר"ל לכבוד תשעה באב נקרא בשם נצח ישראל. וזה העניין. עכשיו יוצא יוצא שויבכו העם בלילה ההוא, יש להם פתרון. הם בכו וקיבלו את המצלה. תשעה באב. עכשיו תגידו לי, זה הפתרון שלך? כן? אין לך משהו קצת יותר ידידותי למשתמש מאשר קטסטרופה כזאת? חורבן המקדש, גלות ישראל, וכל ההרג הרב, והצרות הגדולות, הגשמיות הרוחניות.
ככה יהודים מבינים.
ככה יהודים מבינים? לא נכון. יש אפשרות אחרת. האפשרות אחרת היא פשוטה מאוד. לעשות גלות יזומה. כל שבע שנים, צא מן הארץ, כלומר, צא לגלות, איפה? בארץ. זה נקרא שמיטה, נכון? אם אתה באופן מבוסת מסדר לעצמך גלות, אין סכנות. ולכן אומרת התורה, אם אתה לא שומר על השמיטה, אז אתה יוצא לגלות. אז תרצה הארץ את שבתותיה. כל ימי הושמה תשבות, כימים אשר לא שבת ושבתכם עליה. בסדר?
חג הסוכות זה גם גלות.
חג הסוכות זה גם גלות. הנה, יש לנו מנגנונים כאלה. יש לנו מצוות ביקורים. כן? אדם מביא מפרי הארץ, אומר, הגעתי היום לשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ, כאילו באתי רק עכשיו. ואז הרעננות של הקשר עם הארץ נשמרת. וגם הזכר שיצאת מצרים, הרמי עובד אבי וכו', זוכרים לכל זה. יש כמה מנגנונים כאלה. אם שומרים אותם, אין סכנה של שקיעה. לא שומרים אותם, יש תשעה באב, מסודר. כן, בבקשה. יש פה שאלה. הייתה שאלה הקודמת, מה זה העם? האם זה קבוצה מסוימת? כנראה, אני לא יודע. ומה דינם של בתי הכנסת בארץ ישראל? התפילות עולות דרך העז והאבן, או דרך אמצעי נעלה יותר? ברור דרך אמצעי נעלה יותר, דרך ארץ ישראל, ארץ השם. ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה. כן, בבקשה.
שתי שאלות. למה הם בכל זאת בוכים פעם
בשנה בתשעה באב,
ואם
נשאר
במדבר?
הם לא בוכים על גלויות. הם בוכים כי הם עוד לא יודעים שהם לא נכנסים לארץ.
הם בוכים על זה שהם כן ציפים.
כן.
והשנייה, אם יש בתשעה באב בתאריך עצמו משהו עצמתי, משהו שהיה לפני המעשה, מה התאריך?
האם יש משהו בתשעה באב, בתאריך עצמו, שמייעד לזמן ההוא, לצער אופן? ודאי. ודאי. כן? זה ה... עם ישראל הוא עם של אמצע. לכן החודש שלנו זה חודש האביב. או חודש הסתיו, תשרי. זה הזמנים שלנו. כשיש תגבור את החום, זה כבר לא שלנו. וזה הזמן החם ביותר. חום זה קצה. הוא יותר מדי קור. עשרה בטבת. מהר"ל בנצח ישראל מסביר את זה.
אז אמצע קיץ, אמצע חורף.
כן. הזמן הקר ביותר, החם ביותר. אז יש פה שאלה, איך נתקן את זה. כן? כי הרב אומר, עלה ארי בחודש האריה, במזל אריה, כן? עלה אריה זה נבוכת נצח. שנאמר עלה ארי מסובכו. ובמזל אריה זה חודש אב, והחריב אריאל, שזה בית המקדש, יבוא אריאל בחודש אריה, יש שם תיקון לזה, יש שם במערל מפרק, בנצח ישראל, יש לו פרק שלם כדי להסביר את זה. כן, למה בתשיעי ומה זה אומר?
יש לדבר ביטוי בלילה ההוא.
ההוא, כן.
אומרים שהלילה הידוע.
נכון.
יש גם ביטויים שביום ההוא, יש ביטויים
נכון.
שביהי וכדומה.
נכון.
השאלה אם זה נכון כל הזמן שתמש בו דם, ארגומנטים, זאת אומרת, ברגע שיש דבר כזה, תיקח פעם הכל.
האם זה יהיה נכון תמיד לדרוש ההוא? זה תלוי. ההוא פירושו הידוע. עכשיו, אם באמת במהלך הטקסט הוזכר איזשהו תאריך, אז זה מוצדק להגיד ההוא. אבל כאן לא הוזכר שום תאריך.
שום, בדברי הנביא, ביום ההוא יהיה, ביום ההוא יהיה, זה היום אחד? או שזה יכול להיות הרבה...
היום ההוא זה יכול להיות התקופה. זה התקופה, זה לא אומר. כן? כן. פסוק ב' וילונו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו ולמה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלו טוב לנו, שוב מצרימה. ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. מה זה ניתנה ראש?
נמנה
עלינו ראש חדש, במקום משה. ויפול משה, ואהרון על פניהם, לפני כל קהל עדת בני ישראל.
מה זה נשוב מצרים? יש לאיזשהו מישהו הווה אמינה שעדיין אחרי כל הסיפור יש להם החוטש במצרים?
האם יש להם הווה אמינה לשוב למצרים? אני שמעתי על משפחה יהודית מגרמניה, שאחרי השואה חזרה להתיישב בגרמניה. יש לך יותר טוב מזה? כן. לא, אני אומר אנשים שעברו את השואה בגרמניה, נשארו שם. תופעה שולית. כמה ישראלים היום עושים דרכון זר? המון. מה שבטוח.
זה
לא... שאלו איזה בדרן ישראלי, אמרו לו, איך אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים? איזה בדרן ישראלי ששכחתי את שמו, שאלו אותו, איך אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים? אמרו, תלוי באיראן. ויפול משה ואהרון על פניהם, לפני כל קהל עדת בני ישראל, ויהושע בן נון, וכלב בן יפונה בן התרים את הארץ כערו בגדיהם, ויאמרו, אל כל עדד בני ישראל לאמור. מי זה ויאמרו? מי? יהושע וחלב. למה לא משה ואהרון? לא, אבל אולי זה כולל גם אותם. לא, כן, לא ברור, נכון? יותר פשוט להגיד שזה יהושע וחלב, אבל לכאורה הייתי מצפה גם עם משה ואהרון.
אבל יש פה איזשהו מתח. כאילו משה ואהרון מתעסקים בתפילה.
כן. אלי קוראים בגדיהם.
לא, יהושע בינו וכלב, אלא עושים בצד המעשי.
לא, קראו בגדיהם, כתוב.
ואחר כך, מה ויאמרו? מדבר. עושים קודם כל איזשהו אקט.
אז אתה אומר שזה יהושע וכלב. לא,
זה גם משהו יותר חזותי, שבאים לפני העם, קוראים את
הבדלים.
צודק. גם אומרים, הארץ אשר עברנו בצורותה.
נכון, זה באמת צודק. לכן, באמת, אני חושב שאתם צודקים. מדובר על יהושע וכלב. ואמרו לכל עדני ישראל אמור, הארץ אשר עברנו בה לצורותה, טובה הארץ. מאוד, מאוד. אם חפץ בנו השם, והביא אותנו אל הארץ הזאת, ונתנה לנו, ארץ אשר היא זבת חלב ודבש, אך בשם אל תמרוד, ואתם אל תראו אותם הארץ, כי לחמנו הם שר צילה מעליהם, והשם איתנו אל תראו. ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. מתי יהודים מוכנים לרגום יהודים אחרים באבנים? כשאומרים לעלות לארץ. וכבוד השם יראה בו אל מועד, אל כל בני ישראל. למה עבודת עץ ואבן בגלות הוא טוב יותר מהמצב שבו ישראל ראויים לכליה בארץ ישראל? מה אתה רוצה? אם יש כליה, אז אין יותר עם ישראל. אז שאלה בכלל. עכשיו, בואו נתקדם קצת. יש שאלה שכבר שאלתי בשיעור הקודם. מי בעצם עונה אל הטענות של המרגלים? מי עונה לעם? יהושע וחלב. משה ואהרון נופלים על פניהם, נכון? אני הייתי מצפה ממשה שהוא יודד את העם. כן, מה אתה אומר?
דיברנו לפני... לא בדיוק. חלק מהשורים האחרונים, שמשה הוא כוח דלילה. ובדברים שהם יותר מעשים, זה יש לו יותר בעיה עם זה.
יכול להיות, אנחנו...
יהושע וחלב ששניהם...
אתה אומר, יהושע וחלב הם אנשים מעשיים, משה הוא כזה תיאורטיקן. אם כי כשהוא ראה את העגל, הוא לא היה כל כך תיאורטיקן. הוא תחן את העגל בעצמו. לקח את הזהב הזה, תחן אותו, הרבב אותו עם המים, השקע את כולם. ועשה מלחמה, רק 3,000 איש. אחרי זה התפלל.
הוא לא יכל להילחם.
מה?
משה לא יכל להילחם.
למה הוא לא יכל להילחם?
ככה נראה, כאילו היה
לו
יותר קשה.
לא יודע, שנה לפני כן הוא נלחם, בעגל.
מול
המלאק, כשאמר הוא עמד בראש הגבעה.
הוא עמד בראש הגבעה והרים את הידיים שלו למעלה.
בסדר, אבל הוא יודע מה לעשות, פה הוא נופל על פניו, הוא לא עונה. בכל זאת לדבר הזה הוא תמוה. כן, מה קשה?
יכול להיות, אולי שצריך לראות באיזה סיטואציה מדובר. זאת אומרת, משה לא היה בארץ מעולם. אם יש מישהו שיכול לדבר על טיב הספורה, זה רק כלב יהושע.
אז אני מציע שבמקום שאנחנו נעלה השערות, אנחנו נראה מה שהתורה אומרת. לפי העיקרון הידוע, מה? נכון. שיש לנו כלל, שאם אנחנו רוצים לדעת מה דעת התורה על איזשהו נושא, צריך להסתכל בתורה. שזה, כידוע, עיקרון מהפכני, אבל אני עומד מאחוריו. אז בספר דברים, כפי שאתה מציין בצדק, הוזכרה התגובה של משה. בסדר? אז אני קורא כאן בספר דברים. ושם יתברר מהי הסיבה האמיתית לזה שמשה לא נכנס לארץ. כולם מספרים, למה משה לא נכנס לארץ? ממריבה, נכון? מה היה בממריבה? לא ברור, אבל בגלל ממריבה. הסיבה האמיתית היא לא שם, היא כתובה בספר דברים.
למרות שהתורה תולה את זה בממריבה.
בוא נבדוק.
השם הייתי
נתקים. בוא נבדוק. אנחנו נקרא בספר דברים, ואנחנו נראה מה הסיבה האמיתית. שבגללה, לפי התורה, משה לא נכנס לארץ. תדע. אני קורא כאן בפרק א' של ספר דברים, בפסוק כ"ו, ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי השם אלוהיכם, ותרגנו באהוליכם, ותאמרו. בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו לאמור. עם גדול, וערה ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. עד כאן, ניסוח דברי העם לפי ספר דברים. שאלה.
40 שנה אחר כך.
40 שנה אחר כך? 38 שנה אחר כך. משה מזכיר להם את מה שהם אמרו לפני 38 שנה. בסדר? עכשיו, מה הייתה התגובה של יהושע וכלב לדבר הזה? חבר'ה, אין מה לפחד, נצא למלחמה, יהיה בסדר, נכון? זה הייתה תגובה או לא? מה משה עונה כאן בספר דברים? ואומר עליכם, לא תערצוני, ולא תראו מהן. למה? למה, אתם מפחדים מהמלחמה? השם אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם. ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. מה מציע משה? אתם מפחדים ממלחמה, נכון? אל תדאגו, כדי שהוא יעשה לכם ניסים.
אבל אם היה משפט כזה, לא יאמרו נחזור מצרימה.
חכה. אבל קודם כל, רואים את זה בצורה ברורה. משה אומר, אני מציע לכם חלופה. במקום מלחמה, שאתם כל כך מפחדים ממנה, יהיו ניסים. ובמדבר, אשר ראית, אשר נשא אחר השם אלוהיך, כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. כלומר, מה שהיה במדבר ימשיך. ובדבר הזה, אינכם מאמינים בשם אלוהיכם, ההולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום לחנותכם, באש לילה, לראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם. עד כאן דברי משה. וישמע השם את כל דבריכם, ויקצוף. וישבע לאמור, אם יראה, אגב, שימו לב שבמה שקראתי, אין זכר לתגובה של יהושע וכלב. כי היא בעלת תוכן הפוך מדברי משה פה. ופה אין זכר לתגובה של משה. כלומר, התורה הרחיקה את שתי התגובות כדי שלא נשווה. כלומר, כדי שלא נעשה את מה שאני עושה עכשיו. וישמע השם את כל דבריכם, ויקצוף, וישבע לאמור, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם. זולתי, כלב בן יפונה הוא יראה נא, ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען אשר מילא אחרי השם. גם בי יתענף השם, בגללכם, לאמור, גם אתה לא תבוא שם. יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שמה, אותו חזק, כי הוא ינחילנה את ישראל.
זה גם, זה לא רק.
זה פסוקים מפורשים בתורה. כלומר, בין יהושע לכלב, הקדוש ברוך הוא מזכיר את משה. כלב, יהושע ייכנסו, אתה לא תבוא שם.
מה היחיד של משה? על מה
התענף
השם במשה?
על זה שהוא הסכים עם החולשה של העם. זאת אומרת, העם מפחד ממלחמה, משה מציע פשרה. במקום לחזק את הרוח הלוחמנית ולומר, אלו נעלה וירשנו אותה כי יכולנו חלה עם חפץ השם בנו וכו' וכו'. הוא אומר, תראה, בסדר, אני מבין, אתם חלשים, אני מסכים להנהגה הניסית, והיא תמשיך ההנהגה הניסית הזאת.
בגלל שהוא גם היה דור של מצרים?
מה?
בגלל שהוא גם היה מהדור של מצרים?
למה משה חשב ככה? זה עושה בשאלה, אבל עובדה, זה מה שהוא חשב.
זאת אומרת, החטא של משה, שהוא אמר להם, השם ילחם לכם?
נכון.
זה החטא?
זה החטא.
הרב, סליחה, בעניין של מי מריבה, יש ברוך הוא לפני כיסא לארץ, אומר לו, שדווקא בגלל ממריבת קדש
אבל פה אני לא יודע, פה כתוב באמצע הסיפור
אבל לא משנה, פה לא כתוב מפורש בגלל זה אתה לא נכנס, כאן כתוב מפורש אתה לא נכנס
אז למה זה מובא פה? כלומר, למה? יש פה שאלה רצינית. למה באמצע הסיפור של תגובת הקדוש ברוך הוא לחיל המרגלים פתאום משה נזכר שהשם אמר לו לא
להגיד? למה הקדוש ברוך הוא לא אומר לו מפורש אתה לא נכנס בגלל זה? שמה,
הקדוש ברוך
הוא רוצה להגיד לו, אני לא מסכים עם מה שעשית.
אז אני אגיד לך.
אבל אתה
לא
נכנס
לגלל
משהו
אחר.
אז בוא נגיד לך. הקדוש ברוך הוא כתב, בכתיב בתורתו, פרשת חוקת, את חטא במריבה, מפני שחס על כבודו של משה. כלומר, כל הזרקורים מופנים על הסימפטום ולא על המחלה. הרי במריבה זה רק ביטוי לחולשה הזאת. הרי מה זה במריבה? שמשה גם כן רוצה להמשיך את ההנהגה הניסית. לכן הוא לא מתאים. אנחנו נלמד עוד מעט. כשנגיע לפרשת חוקת, מה היה בדיוק במריבה. אבל זה רק סימפטום לבעיה יותר עמוקה, וזה שמשה איננו מוותר על ההנהגה הניסית.
בעיני הקורא, זה לא חילול השם? שמה, בגלל משה, בגלל איזה שטות שעשה עם הסילה,
עד רבה.
אז זה... בגלל זה לא נכנס, בגלל הקדוש, דבר העיקרי הוא לא
יכנס. נכון, הקדוש ברוך הוא מוכן שתהיה תמיהה לקורא, למה הקדוש ברוך הוא מקמיד כל כך הרבה מריבה, ולו רק להציל את משה. לכבודו.
והרב לא עולה?
אני לא, וכי, איך אני עושה דבר שהתורה רצתה שלא נעשה? תשובה. התורה רוצה שנקרא אותה מספר פעמים. היא רוצה שנקרא אותה בקריאה ראשונה, ובקריאה שנייה, שלישית, רביעית וכו'. ולכן מה שאני עושה הוא לא קריאה ראשונה. זה כמו שלמשל, תן דוגמה. כתוב במדרש, שכשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך, אמר אברהם, רגע, כל העולם יגידו שאני לא קיבלתי את אבא. מה זה, אני עוזב את אבא הזקן ככה באמצע, באמצע החיים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני אכתוב שהוא מת. שנאמר, וימות תרח בחרן, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. עכשיו, הקורא, באמת שהוא קורא את זה בפעם ראשונה, אומר לעצמו, כן, באמת, מעניין. תרח מת, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך. אחרי הבן אדם עושה חשבון, רואה שזה לא נכון. רואה שתרח עדיין היה חי, לפי חשבון השני. אבל זה היה מספיק כדי לחסוך את המחסום הנפשי שיש לקורא כלפי האישות של אברהם בפעם הראשונה. צריך שהקורא לא יתחיל להקשות, כלומר, לא ירגיש הרגשות שימנעו את ההזדהות הראשונית עם אברהם.
אז
מש... לא, זה לא מפני השלום. רוצים שהקורא יבין מי זה אברהם. אז הוא נשמע איזה גדול אברהם. ואז אחרי שאתה רואה את הגדלות של אברהם, אתה מוכן גם לקבל שהוא עזב את אביו, למרות שאביו היה חי. אבל זה בקריאה השנייה. לא? כי ברור שהכתוב לא התכוון להטעות אותך באמת. אלא רצה למנוע את הרושם הזה בהתחלה. לכן מותר לי לעשות את מה שהתורה לא רצה שנעשה בקריאה ראשונה, אני עושה את זה עכשיו בקריאה שנייה. שתי שאלות יש כאן. מהו טובה הארץ מאוד מאוד, הרי זה יצר הרע? טוב מאוד זה יצר הרע בבראשית, אבל האמת היא שזה כן אותו דבר. אני אסביר. ארץ ישראל נקראת זבת חלב ודבש. זבת חלב ודבש. מכאן למדנו שמותר לאכול חלב, ומותר לאכול דבש. כן, מהפסוק הזה למדנו. כי הרי מעיקר הדין, חלב היה צריך להיות אסור משום עבר מן החי.
זה לא
היה. או משום עודם מן החי.
היוצא מן הטהור-טהור.
זה לא קשור לטהור-טהור. הפרה הזאת נשחטה? לא. אז מה פתאום זה לוקח מבעל חיים? משהו. אז זאת אומרת, אז היה צריך להיות אסור. אבל עצם זה שהתורה משבחת את הארץ בזה שהיא נותנת חלב, מזה למדנו שהחלב מותר. אותו דבר לגבי הדבש, שזה הדבש יוצא מן הדבורים, הדבורה תמה, דבר תמה, כל היוצא מן התמה תמה, צריך לאסור את הדבש. אבל אם התורה משבחת את הארץ, זה סימן שהדבש הוא מותר. אז מה אנחנו לומדים? שהתורה, שהארץ ישראל מתארת את התמה. זאת אומרת שיש ליצר הרע משמעות חיובית בארץ ישראל. מה זה יצר הרע? כוחות החיים. זה יצר הרע. אדם רוצה לחיות. כמובן, צריך לכוון אותם לטובה. אבל לא צריך לדכא אותם. צריך לכוון אותם לטוב. אסור לשכוח שעם ישראל אחרי כל כך הרבה שנות עבודה, עבדות, הם חושבים כמו עבדים. זה מובן למה משה מנסה לעודד אותם ומחזק את רוחם. נכון? אבל זה עוד יותר מובן מדוע יהושע וחלב רוצים לעודד אותם עוד יותר. ודאי שיש נסיבות מקילות לכולם. אני רק אומר, מה הקדוש ברוך הוא חשב על זה? כן.
הרב אמר שבעצם,
לפי
מה שמשה רבינו אומר פה, השם ילחם לכם, אבל גם במורים ברוך הוא אומר, אל תראו את עם עמלק,
כי דתון נעשה ציים אליהם, והשם איתנו אל תירא. כן, יש הבדל עצום, יש הבדל עצום. ויש הבדל עצום בין השם ילחם לכם, כלומר אתם לא עושים כלום, השם נלחם, לבין השם איתנו, שאנחנו עושים משהו. קוראים לזה בעזרת השם. אני כתב את זה, בעזרת השם. כלומר, שאני עושה משהו, אני חושב את זה.
אני לא מבין, אבל גם משה רבינו לא חושב שאנחנו נכנס לארץ וכולם יפלו הפעם ארצה וזהו?
כן. כמו שהיה בקריאת ים סוף. הביטוי הזה, השם ילחם לכם, ידוע מאיזשהו מקום. קריאת ים סוף היה כך.
למה שם לא נענש?
למה שם לא נענש? כי שם באמת לא הייתה ברירה. כלומר, זה דור המדבר. דור יוצא מצרים, אין ברירה, חייבים לעבוד עם ניסים בלידה של האומה.
מה, בסך כל שנה?
נכון, אז היה מקום לציפייה שתוך שנה משהו משתנה. אבל הרי יש שאלה, למה היו צריכים לעבור דרך המדבר? למה לא נכנסו ישר לארץ? כן? ולא נחם אלוהים. אז יש מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, למה עברו דרך המדבר? כדי לקבל את התורה. רבי יהושע אומר, כדי שילמדו מלחמה. והפוך, רבי יהושע כדי לקבל את התורה, רבי אליעזר כדי... בקיצור לא משנה, אחד מהם, במחילתא שם. הבהרה לשאלתי. גם הרמב"ם אומר במורה נבוכים, למה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו דרך המדבר? כדי לעשות אותנו אנשי מלחמה. טירונות של שנה זה לא הבהרה לשאלתי. מה המנגנון שבו ישראל לא לומדים על לקח ביציאה לגלות ועובדים אצבע אבן ואחר כך מגיעים אל השם? פשוט מאוד, עבודה זרה בארץ ישראל היא חזקה מדי, אז לכן נותנים לנו עבודה זרה מוחלשת, כן? רק כמו בהומאופתיה או כמו נכון, בחיסון, שלוקחים את החיידקים של המחלה אבל מוחלשים, ואז מכוח זה אפשר גם להתגבר. זאת אומרת, אנחנו נלמודים מעבודה זרה לייטית, אצבע אבן לא אוכלת ולא יש. מה? השואל הוא מהשבק עין? למה? עין זה מהשבק?
לא,
בוא נפות עם את השם. זה יכול להיות גם בצבא, דרגות גבוהות, קומנדות, עין כאלה. אולי זה השם שלו. לא למדנו את ההיתר מן הפסוק דבש וחלב תחת לשונך? לא. אנחנו לא יודעים הלכות מניבים וכתובים. לומדים הלכות מהתורה. כן.
אני אולי קצת סופר מהנושא. הסבר שהרב נותן אותו לחשוב בעצם, שנתן אותו לגבי החטא של משה.
כן.
זה נובע, אני חושב, מהשקפת העולם של הרשב"י. ובעצם אדם אחר, משקפת עולם אחרת, יכול להגיע להסבר אחר, להסביר את הדברים אחרת לגמרי.
אתה אומר ככה. סליחה. אתה אומר ככה. ההסבר שאני נותן הוא הסבר הנובע מהשקפת עולמי. ומישהו אחר עם השקפת עולם אחרת, קורא את הפסוקים אחרת, מגיע למסקנה אחרת. עכשיו, אם זה נכון מה שאתה אומר, יוצא שהספר הזה מיותר לחלוטין, חבל על המקום שהוא תופס במדף. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא נתן בידינו ספר שאי אפשר להסיק ממנו שום מסקנות, אז חבל שהוא נתן אותו. ביטול תורה, ממש ביטול תורה
למתן.
מה? יש 70 פנים לתורה, אבל אין 71. יש
הפן השני.
אני שואל אותך, האם יש אפשרות להבין את זה אחרת? אגב, בוא ניקח מישהו שהוא לא אני. הוא קרא את הפרק הזה גם כן, קורא לו רבי יצחק אברבנאל, גם הוא הבין כמוני. מה אני אעשה? אני חושב מה מיוחד אצל רבי יצחק אברבנאל, שכשהוא למד תורה, הוא האמין למה שהתורה אומרת. יותר מזה, הוא האמין שהתורה אומרת מה שהיא רוצה לומר, ולא מה שהוא רוצה לומר.
אבל זה קשה שרוב העם למעשה יודעים שהפירוש הראשון הוא יותר נכון.
רוב העם, כשהוא חושב שהפירוש הראשון הוא הנכון, א', זה מה שהתורה רצתה שיקרה. ב', רוב העם, אני אגלה לך סוד, אבל אל תגלה לאף אחד, הם לא לומדים תורה. הם לומדים רש"י על התורה, אבל לא לומדו את הפסוק, והם לא יודעים שרש"י, כשהוא כתב את הפירוש, התכוון שקודם כל תקרא את הפסוק. שזה גם זה, אני חושב שהנחת יסוד אולי מיסטית, אבל אני חושב שרש"י התכוון לזה. שאדם יקרא קודם כל את הפסוק, יבין את הפסוק, ואז יבין מה הפירוש שלו מוסיף. בסדר? טוב. חוץ מזה, נגיד, אתה רוצה להבין את זה אחרת, בבקשה, תבין אחרת, תראה, בוא נדון, נתווכח. אבל להגיד שהפסוקים הם ניתנים למשיכה לכל הכיוונים, זה הופך את כל הלימוד למיותר. אין?
אז איך נדע מה האמת?
תלמד. אתה רוצה את האמת, בשביל זה לומדים.
בוא נעזב לך משהו. אני אלך לשיעור במקום אחר, רוצה להגיד איפה?
לא, לא, לא.
להגיד לי בדיוק
כפה. יכול להיות, אבל זה בדיוק העניין. מה ההבדל בין בית כנסת לבין ישיבה? בין בית הכנסת לבין בית המדרש. בבית הכנסת אני בא לשמוע מפי הרב את מה שאני צריך לחשוב, את מה שאני צריך להרגיש. בשביל זה באתי. מה צריך לעשות? כן? הרב אומר, מוריי ורבותיי, שבת שלום, אנחנו שמחים להודיע שיש קידוש אחרי התפילה, ואנחנו מנחמים את משפחת זה.
צריך
לראות
שזה קלט ביום חול.
מה?
אמר
שהוא קלט
ביום
חול,
שלא
עכשיו
אפשר לדבר בשבת
באינטרנט. הוא קלט ביום חול. וכו' וכו'. וחוץ מזה רציתי להגיד לכם, הלכה היא כך וכך וכך. ורעיונית, תדעו לכם, הרעיונות הם א', ב', ג'. זהו. ואז הבן אדם מבסוט, מגיע הביתה, אוכל את החמין, זוכר את מה שהרב אמר, וככה הוא מודרך. בשביל זה יש בית כנסת. למה יש ישיבה? ישיבה זה לא כדי לשמוע, אלא זה כדי ללמוד. מה אנחנו עושים? לומדים מפי הרב, שומעים את הראיות שלו, מתווכחים איתו, דנים, לפעמים הרב גם לא צודק. קורה. עדיף ללמוד אצל רב שתמיד צודק, אבל זה יכול לקרות שהרב גם לא צודק. הרי יש דבר כזה, שאם יש לך ראיות נגד דברי הרב, אז אתה עונה. לכן, אם באמת אתה לומד בישיבה, אתה, לא אכפת לי באיזה ישיבה אתה לומד, אם פה או במקום אחר שאתה לא רוצה לומר מהו. גם פה וגם במקום האחר שאתה לא רוצה לומר מהו, גם פה וגם שם, לומדים על פי ראיות. ובוחנים את הראיות. אוקיי?
כן, אבל למשל, אני אתן דוגמה, זה שהרב, כל פסוק שני בתורה, הוא מוצא איך זה קשור ליום העצמאות, ואיך קודם ארוך הוא קום תעלה, דווקא עלה בלילה.
נכון.
אם אני אלך למאה שערים, הוכיחו לי כמה תשעה באב, זה
עצמא יום העצמאות. יפה, 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 אין לי בעיה. אתה אומר ככה, אני כל פסוק שאני לומד, אני חוזר לשאלה שלך. כל פסוק שאני לומד, אני תמיד קושר את זה ליום העצמאות והלל בלילה, ואילו במאה שערים יגידו הפוך. בסדר. עכשיו, אתה
ויתנו
ראיות.
אני הייתי שם.
והיית שם. בסדר, נו, אז מה?
ויתנו ראיות.
אז עכשיו, רגע, אז אני מסביר. אז אני מסביר לך. זה נכון. אני אומר דבר אחד, מאה שערים אומרים הפוך. עכשיו, תשמע מה הראיות שלי, תשמע מה הראיות שלהם, ותבדוק מי צודק.
זה אני פה,
לא, אתה לא מבין. אתה לא מבין מה שאני אומר. אנחנו לא לומדים מתוך התרשמות מהדמות של הרב וכמה הוא לבוש יפה, כן? כשנאמר, תולה ארץ על גלימה. אנחנו לא... זה טוב למי שרוצה להכשיר את החנות פלאפל שלו, שמעים, יש לי פה תמונה של הרב והוא פה על הקיר. כן? אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על לימוד. אתה חושב שאני לא יכול לדון... עם תלמידי חכמים שבמאה שערים, יכול לדעת. נביא ראיות, פה, שם, וזה, בודקים. אני חייב יותר מזה אפילו. יש תשובה של בעל מנחת יצחק. מנחת יצחק היה אב בדין של העדה החרדית, זה רבי יעקב וייס, תלמיד חכם גדול.
יצחק.
מה?
יצחק וייס.
כן, אבל השם שלו היה יעקב, היו קוראים לו רבי יעקב וייס, וקרא לספר שלו מנחת יצחק. מה אני יכול לעשות? והוא היה תלמיד חכם גדול, שאגב היה אב בדין במנצ'סטר, מטעם המזרחי, ואחר כך עלה לארץ ונהיה ראש העדה החרדית בירושלים, ובשוט שלו, בקרח יהוד, יש לו תשובה שלמה בנושא יום העצמאות. ומה הוא כותב שם? הוא מתמודד עם הטענות. הוא לא אומר, הוא מביא מה הטענות שהציונים אמרו, הרב גורן, הוא לא מזכיר את שמו אמנם, אבל הוא מביא את הטענות עצמם, והוא משיב מה שהוא משיב. בסדר? אז צריך לבדוק אם הוא צודק או לא. אז אני עשיתי, בכל זאת, מעשה, קראתי את התשובה הזאת. כי זה מעניין אותי, מה, איך הוא מסתכל על המקורות שאני מסתכל עליהן. אגב, זה מעניין, שם ככה, תקרא את התשובה, אתה תראה, זה משהו מדהים. כל המקורות שהוא מביא, משתמע ממשך להגיד עליה ביום העצמאות. כולם. אבל בסוף הוא כותב, אבל ברוך השם, שאיר השם את עינינו ושלח לנו את הרבי מסתמר שהסביר לנו שכל זה שטויות. כלומר, זה מאוד מעניין. לא, זה מאוד מעניין. זה לימוד תורה אמיתי. כלומר, הוא בעצמו אומר. ברוך השם שהתפיסה... לא, אני לומד מזה משהו. אני לומד מזה משהו שאני צודק בסוף השבר. כלומר, כי אני טוען, טענה כזאת היא לא טענה. זאת אומרת, הוא אומר, הרבי מסתמר גילה לנו שכל הציונות זה שקר וזה מעשה שטן וכו' וכו'. אז זאת אומרת, שלגופו של עניין, מבחינה לימודית, הוא מודה שהמקורות אומרים כמונו. עכשיו, אני לא רוצה, אני פה חצדדי, לא קראתם את התשובה, אני קראתי. אז תקראו אתם, אחרי זה תראו אם אני אמרתי נכון. מנחת יצחק, יוד, כרך יוד, סימן יוד.
יש פה צפצה? יכול
להיות שיש פה. יש? כן. אנחנו, יש לנו תמיד את הספרים שלהם. להם, אין הספרים שלהם. כן. רגע. בכל המחלוקות של רבי אליעזר ורבי יהושע, רבי אליעזר הוא בעד שהשם יעזור למעשה אדם, רבי יהושע הוא בעד ישועה מושלמת רק על ידי השם, לא בדיוק. יש דיון על זה במסכת סנהדרין, שם זה הסוגיה העיקרית, דף צדיק ז', צדיק ח', שם יש דברים שם מבוארים היטב. אבל, למשל, בענייני מדינת ישראל, הרב לא הביא לדוגמה את הספרים של סאטמר וחבד, שכידוע, השקפתם בנוגע למדינה סותרת את דעת הרב קוק. כדי לבחון את טענותיהם וראיותיהם.
מי אמר לך שלא בדקתי אותם? ושלא הבאתי את דבריהם?
אבל אני מביא את דבריהם וחולק עליהם, ומביא ראיות שלהם, הם לא צודקים, נו, זה לא בסדר. למשל, הרב קוק כתב הערות לחוברת אור לישרים. אור לישרים זאת החוברת הראשונה שיצאה נגד הציונות. בשנת תו רש נון זין, בקונגרס הראשון. אז היו כמה עסקנים בוורשה, שהוציאו חוברת עם דברים של ארבעה רבנים נגד הציונות. הלו הם, רב חיים מבריסק, האדמור מלובביץ' המוהרש"ב, האדמור החמישי, היה הרב השלישי, זה היה אני כעת לא זוכר, והרביעי היה הרב נתן אדלר מלונדון.
סליחה,
שמדבר
על ציונות, למה התכוונו אז?
להסתדרות הציונית של הרצל.
לעלות לארץ?
לא, 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 לתנועה המדינית, המדינית, הפוליטית של הרצל. לזה התכוון. ואז הם כתבו כל מיני דברים, והרב, הרב קוק, שהיה אז צעיר, כתב הערות על החוברת הזאת, ומסביר למה זה לא נכון. אז הוא קרא את הדברים, הוא התייחס, ברור. כמו כן, הרב ציודה כתב גם הערות חשובות לחוברת מלאת הסתנה של רבי אלחנן וסרמן, הנקראת קובץ מאמרים. וששם יש הרבה מאוד דברים נגד הציונות וטענות, והרב ציודה דוחה אותן אחת אחרי השנייה. מה? לא, אתה נתכוון לחוברת עקבתא דמשיחא, שהיא חוברת אחרת. נכון. יש עוד חובר. כן. עכשיו, אני רוצה רק לציין שהרב ציודה תמיד היה אומר, איך זה שבאותה חוברת, אור לישרים, מצאו שלושה רבנים גדולים, מפולין, וליטא, ותרבי הלכו לחפש בלונדון. לא, הוא אומר, הרי באזור הזה שבו אספו את החתימות האלה, היו גאוני עולם במאות. וחיפשו את הרביעי, איזה רב לא כל כך חשוב, אומנם תמיד חכם מן הסתם, אבל לא באותו ערך, הלכו לחפש אותו בלונדון. מה זה אומר? שהוא אומר שכל הרבנים לא היו נגד. האם זה אומר שכל הרבנים היו בעד? התשובה היא, לא. רוב הרבנים היו במבוכה. הם היו פסימים, הם לא ידעו איך להסתכל על זה. למשל, הלכו לרבי יצחק בלזר. רבי יצחק בלזר היה תלמידו הגדול של רבי ישראל מסלנט, ביסד תנועת המוסר. ביקשו ממנו שהוא יתרום את השקל הציוני. כן? אז קראו זה השקל. השקל זה היה התרומה הקבועה להסתדרות הציונית. ביקשו ממנו לשקול את השקל. והוא התלבט. הוא אמר, אם זה התחלת די גאולה, אז צריך את זה. ואם זה עוד לא, זה ספק. אז בקיצור, לא תרם. אומר הרב ציודה, אם היה ברור שהציונות זה טרף, אז למה הלכו לרבי יצחק בלזר? כן? ברור היה שהתלבט, כמו כולם. אז היו מעטים מאוד שהיו נגד בצורה ברורה, והיו מעטים מאוד שהיו בעד בצורה ברורה. אחד מהם הרב קוק. כן? אז זה צריך לדעת שלא כל כך פשוט הדברים. טוב. כן. האם יש חוברת, מה השם של החוברת שהרב קוק כתב נגד אור לישרים? תשובה. אין לה שם כי היא לא קיימת. הוא כתב הערות, הוא לא כתב חוברת. איפה אפשר לקרוא את ההערות? אני חושב שבמאמרי ראייה זה מובן. או באוצרות ראייה. אני חושב במאמרי ראייה זה מובן. הערות לחוברת אור לישרים. כן. ראי. אי אפשר. זאת אומרת, המתנגדים לציונות שהרימו את הכפפה במבוכה הזו, הם סחפו את כל הציבור החרדי באירופה. תשובה לא נכון. גם זה סוג של המצאה. בתקופה של הרב קוק, רוב הציבור החרדי בחוץ לארץ, לא הייתה לו עמדה ברורה בנושא הזה. הם היו מתנדדים בין כך לבין כך. עיקר מה שהפריע להם זה לא עצם הרעיון של מדינה, שדווקא רובם כן קיבלו את הרעיון הזה. מה שהפריע להם זה החילונות, איך אפשר לשתף פעולה עם חילונים שמחללים שבת דברים כאלה. זאת הייתה בעיקר הבעיה. למשל החזון איש כשעלה לארץ ישראל. אז הוא שלח מכתב לרב קוק. הדבר הראשון שהוא עשה זה שהוא הלך מכתב לרב קוק. קורא לו הוד כבוד מרן שליטה. והוא שואל אותו שאלות בדיני תרומות ומעשרות. הוא אומר, אני עכשיו הגעתי, יש לי בעיה ב... יש לי קצת בעיה ב... בתרומות ומעשרות, מה אתה אומר? לא, דבר ראשון. עכשיו, האם זה אומר שהוא סבר כמו הרב קוק בכל דבר? ודאי שלא, הוא ידע גם שהוא לא סבר בכל דבר. אבל הייתה ידידות, זה היה מובן מאליו. רק אחר כך באו כמה רבנים מהונגריה, והם הפכו את הקערה על פיה. הרב וסרמן היה השלישי. לא נכון. הרב וסרמן אז עוד לא היה בשיעור קומה, בשנת תברשמון זין, אף אחד לא הכיר אותו עדיין. זה לא הרב וסרמן. ישר כוחך. אכן, הסיבה העיקרית לאי כניסת משה לארץ הם דבריך הנכוחים. יפה, מלשון ריח. אני הייתי כותב, הנכוחים בחף, אבל אתה החלטת לכתוב בחף. ואני הקטן, דעתי כדעתך. והרבה להגו לי על שהבאתי את הדעה שהסיבה העיקרית לכניסת משה לארץ היה חטא המרגלים. חזק ואמץ, שמח אני שהנחתי את דעתך. אגב, אני רוצה להגיד שהאור החיים, רבנו חיים בן עטר, אומר שזה שהתורה דיברה על חטא ממריבה, הרי התורה הייתה יכולה בכלל לא לכתוב שום חטא של משה. סתם, לא נכנס לארץ וזהו. אומר רבי חיים בן עטר, אם התורה לא הייתה כותבת את חטא ממריבה, היינו חושבים שמשה נכשל בחטא המרגלים. ככה הוא כותב. עכשיו, יש פה עוד שאלה. אם ארץ ישראל, אבל אני לא רואה את השאלה עד הסוף, אז אני מבקש, אתם.
מכשירה את חלב הפרה ולא מכשירה את כל שאר המאכלים.
אם ארץ ישראל מכשירה את חלב הפרה, ואת הדבש למה לא מכשירה
את כל שאר המאכלים.
את כל שאר המאכלים.
נכון, שני הדברים האלה.
אם ארץ ישראל היא מתארת.
זה כיוון. זה איזשהו כיוון. זה רמז שארץ ישראל רומזת לנו. זה לא הלכה. כל טוב.
Merci.